הנושא שלנו הוא מה שאנחנו קוראים קלשות. קלשה אנחנו מתרגמים לעברית כנגע רוחני, ודיברנו קצת על ההגדרה, ואמרנו שקלשה זה כל מחשבה או כל רגש שמפריע או אוחר את שלוות רוחנו, אוחר את שלוות הרוח של האדם שנגוע באותו רגע בקלשה. אפשר לתרגם נגע רוחני, אבל כשאנחנו חושבים על נגע רוחני, הרבה פעמים אנחנו חושבים על רגשות, ואנחנו עוד נראה שמחצית מהקלשות הרועות ביותר הם אפילו לא רגשות. אז לכן אנחנו לפעמים חוזרים למילה קלשה, אבל אפשר, נגעים רוחניים זה לא רע, זה רק יותר ארוך. אז כשיש לאדם קלשה, שלוות רוחו מופרעת, הוא לא נמצא באיזון. אנחנו אומרים שהקלשות מפרות את האיזון הנפשי שלנו, את האיזון הרוחני שלנו, את שיווי המשקל שלנו. אנחנו לא יציבים את היציבות שלנו. אז איך אתם יודעים אם אתם נגועים בקלשה או לא? איך תדעו? נחזור להגדרה. ההגדרה של קלשה אומרת, מה זה קלשה? משהו שאוחר את שלוות רוחנו ומפר את השיווי משקל שלנו. אז אם אתם לא באופן פעיל מאושרים ברגע זה, אז יש לכם קלשה. כל רגע שבו אתם לא מבעבעים באושר ובשמחה, יש לכם קלשה. זה קלשה. אז זה למקרה שיש לכם ספק אם השיחה הזאת נוגעת לכם. אנשים שואלים, האם קלשה זה קרמה רעה? האם קלשה זה קרמה רעה? כי אם זה קרמה רעה, זה בעיה, נכון? כי אם אנחנו כל רגע נגועים בקלשה, מסוג זה או אחר, ואם קלשה זה קרמה רעה, אנחנו כל הזמן צוברים קרמה רעה, ואז אנחנו כל הזמן צוברים את הקרמה הזאת, ואז זה עושה את זה בלתי אפשרי לצאת מהמצב. כי כל קלשה גם, לפי החוקים של קרמה, מתעצמת, כל אחת מייצרת עוד אלף אחרות. אז התשובה היא נכון. מאוד קשה לצאת מהמצב. אחרת כולנו היינו מוארים. זה לא קל. לצאת מהמצב לא קל, דורש מאמץ, דורש עבודה. בגלל זה אנחנו כבר 6 שנים ממשיכים לבוא ועוד לא גמרנו. עוד נמשיך לבוא. יש סיפור בכתבים הבודיסטיים, אני חושבת אצל אריה נגארג'ונה, שמשווה כמה זה קשה לצאת מהמצב. יש שם סיפור על צב, שהוא חי באוקיינוס הפציפי, מתחת למים. אחת ל-100 שנה, הוא יוצא לשאוף קצת אוויר, והוא יוצא למשך כמה שניות, מוציא את ראשו מעל המים, אחת ל-100 שנה, למשך כמה שניות, והוא עיוור. ואתם זרקתם איזה חישוק על פני האוקיינוס, והחישוק משוטט לו באוקיינוס. אז הסיכוי שכשהוא יוצא ומושיט את ראשו מעל המים, שהוא ישחיל אותו בדיוק דרך החישוק שאתם זרקתם, זה הסיכוי לצאת מסמסרה. והסיבה היא שהקלשות הן מנציחות זו את זו. כל אחת מביאה עוד יותר. זה מצד אחד, אז זה ה-bad news. הגוד ניוז זה שהאבולוציה הרוחנית שלנו היא כזאת שכל אחד מאיתנו יגיע בסופו של דבר, יצא משם בסופו של דבר. כל אחד מאיתנו. כי הקלשות נעוצות, כמו שראינו כבר קצת אתמול ונמשיך לראות היום, הן נעוצות בהשקפה שגויה. ואם אנחנו מתקנים את ההשקפה השגויה, אנחנו עולים על דרך שמוציאה אותנו מהקלשות. אז כל אחד מאיתנו בסופו של דבר יגיע להשקפה שהיא לא שגויה, מכנו שאמת היא תמיד יותר חזקה משקר. היא תמיד יותר חזקה. השאלה הקטנה שנשארת זה כמה זמן זה ייקח. כמה עוד נסבול עד שהמצב הזה יקרה. זו השאלה. וזה לגמרי תלוי בכל אחד מאיתנו. כי ברגע שאתם נחשפים לידע, עכשיו זה, באנגלית אומרים up to you, עכשיו זה תלוי בנו, אם אנחנו נעשה אכן את המאמץ, ליישם את הידע בחיינו ולבאר את הנגעים הרוחניים. וכשמבארים את הנגעים הרוחניים, זה נירוונה. נירוונה זה המצב הזה שבו ביארנו את כל הנגעים הרוחניים. ויש הרבה רעיונות שגויים שמסתובבים בבודיזם על מה זה נירוונה. בבודיזם וגם מחוץ לבודיזם. ויש כאלה שאומרים שמגיעים לאיזה נקודה שבו הכל פוסק, הגוף פוסק והתודעה פוסקת, הכל מסתיים. אפילו יש לזה ציטוטים מהכתבים הבודיסטיים, אפילו בטיבטים. הם כותבים בם ריק גיון צ'פה. בם זה חומר, ריק זה תודעה, גיון זה זרם, זאת אומרת זרם התודעה. בם ריק גיון צ'פה. זאת אומרת החומר, הגוף וזרם התודעה פוסקים. פשוט פוסקים. זה לא מה שהבודה אמר. זאת שגיאה בהבנה של מה זה נירוונה. הבודה אמר, ויש לכם פה את ההגדרה, מה זה נירוונה? נירוונה היא חיסול מלא ובלתי הפיך של כל הנגעים הרוחניים, ללא יוצא מן הכלל, כולל כל מה שעלול לגרום אותם, וזאת תוך שימוש במה שחווית או חוויתם. אז נירוונה זה לא שהמיינד פוסק, זה לא שהגוף פוסק, זה שהנגעים הרוחניים פוסקים. הנגעים הרוחניים פוסקים. זרם התודעה ממשיך, אנחנו אומרים שלא הייתה לו התחלה וגם לא יהיה לו סוף, כי כל רגע של תודעה מייצר עוד רגע של תודעה, וזה הולך ככה לנצח. השאלה באיזה תודעה נמצא, השאלה אם אנחנו נמצא בתודעה שסובלת או אנחנו נמצא בתודעה מוארת ורוויית עונג ואקסטזה וחוכמה וכל הדברים הנפלאים האלה. אז נירוונה זה מצב שבו חיסלנו לחלוטין את כל הנגעים הרוחניים שלנו. ללא יוצא מן הכלל, זאת אומרת לא נשאר אפילו שריד אחד מאף אחד מהם, וזה בלתי הפיך, הם לא יכולים יותר לחזור. הם הלכו והם לא יכולים יותר לחזור. לא רק שהם הלכו בצורה הפעילה שלהם, אלא גם הצורה הרדומה שלהם הלכה. כי נאמר, ברגע זה אתם אולי לא בהתקפת זעם, אני מקווה. אבל הזרעים להתכעס עוד יש בנו. תצאו מפה ועכשיו יש הרבה מכוניות ברחוב, ומישהו חלילה יפריע לכם בתנועה, אתם עלולים להתכעס מהר מאוד. יבוא איזה גורם שמכעיס ואתם מתכעסים. אז הזרעים לכעוס עדיין ישנם בנו, הכעס הרדום עדיין ישנו בנו. במצב של נירוונה, הצורה הפעילה של הנגעים הלכה, וגם הצורה הרדומה שלהם הלכה, הזרעים שלהם הלכו. אתם לא יכולים, לא מסוגלים יותר לשום קלשה, כעס וכל האחרים. אז זה בלתי הפיך. כל מה שעלול לגרום אותם זה הזרעים האלה. ואיך זה קורה? כתוב, זאת תוך שימוש במה שחווית. מה זה מה שחווית? פה מדובר על חוויה של ראייה ישירה של ריקות, בעקבות הרבה לימוד והרבה מדיטציה והרבה הגייה והרבה תרגול וכל האספקטים של הדרך שאנחנו מלמדים. אדם בסופו של דבר מגיע לחוויה ישירה כשהוא במפגש ישיר עם הריקות, שזה שונה לגמרי מאשר מפגש משמיעה על הריקות, או אפילו מפגש של מחשבה על הריקות, זה מפגש ישיר עם הריקות. בעקבות מפגש כזה שקורה במדיטציה עמוקה, אדם רוכש את החוכמה העליונה, את הפרז'נה פרמיטה, את החוכמה שמעבר, החוכמה שמעבירה מעבר. אז אדם כבר מבין באופן ישיר את כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, שהדברים לא באים מחוץ לנו, שאנחנו יוצרים אותם, שאנחנו משליחים אותם. אדם רואה בפועל איך הוא עושה את זה. הוא מבין את האמת שזה באופן ישיר, הוא נוכח בה באופן ישיר, לא מפי השמועה. ולא על ידי היגיון, אלא על ידי חוויה ישירה. ואז החוויה הזו היא כל כך חזקה, שבעקבות זה הוא מתחיל לבאר את הנגעים, כי הוא כל פעם שבא נגע, או כל פעם שבא משהו שמציק לו, הוא מיד מפעיל את האנטידוט, כי הוא מבין מאיפה זה בא, ואז תוך זמן מסוים הוא מחסל את כל הנגעים ואת כל השורשים שלהם ואת כל הזרועים שלהם. זה נרוונה. איך מרגישה נרוונה כזאת? אז זה מצב שבו אתם לא צריכים להתמודד עם ספקות, לא צריכים להתמודד עם כעס, לא צריכים להכיל אותם, לא צריכים למזער אותם. לא צריכים יותר כי הם לא באים. כי אין יותר. אתמול אמרנו, הבודיסט 24 שעות ביממה, הוא נלחם בנגעים הרוחניים. זה מה שהוא עושה, זה הקריירה של בודיסט, זה התרגול שלנו. 24 שעות, עכשיו 24 שעות ביממה, אתם לא צריכים לעשות את זה. מה נשאר? מה נשאר? עצמו רגע את העיניים בדקה אחת. ונסו לדמיין את המצב הזה. נסו לדמיין מצב שבו אין לכם יותר שום ספק בקשר לחיים שלכם. אין לכם יותר שום ספק אודות מה מתאים שתעשו, מה אתם צריכים לעשות, לאן אתם צריכים לפנות. הכל ברור לגמרי בכל רגע ורגע. מצב שבו אין לכם שום דאגה, כלום. שום חרדה, שום פחד, שום חשש ממה יהיה. מצב שבו אין לכם שום פחד משום דבר. כי אתם בשליטה. כבר לא יכול לקרות לכם שום דבר רע. שום סבל לא יכול לבוא אליכם, ואתם יודעים את זה. ואתם יודעים את זה לבטח. מצב שאין בו שום עצבנות, מצב שאין בו שום היסוס. צריכים לפקוח את העיניים. ואם אחד מהמצבים המנטליים האלה פוקדים אתכם, ומציקים לכם, לפעמים אתם הולכים לייעוץ או לטיפול, וכשאתם הולכים ליועץ כזה, למטפל כזה, או אולי ליועץ רוחני, או יועץ פסיכולוגי, או מה שזה יהיה, ואתם מתחילים לספר להם על הבעיות שלכם ועל המצוקות שלכם, אז הם יכולים ללמד אתכם דרכים איך להתמודד איתם. למה יש לכם בעיה עם בן הזוג, בת הזוג? ואתם פוגשים אפילו יועץ או יועצת טובים. מה הם יעשו איתכם? הם יכולים ללמד אתכם איך להתמודד עם המצב. איך להתייחס אל בן הזוג כדי להקטין את הנזק, או להימנע מהמצבים האלה, או להשיג שליטה מסוימת במצבים האלה. הם יעזרו לכם אולי איך לחיות, במיוחד אם זה מורה רוחני. יכולים לעזור לכם קצת איך לחיות במציאות שיש בה ספק, שאתם לא יודעים. איך לקבל את הרגע וכך הלאה. כל הלימוד הזה שאתם בוודאי שמעתם לא מעט ממנו. אתם לומדים איך להוריד את המצוקה או את הספק או את החרדה לרמה שהיא סבירה, לרמה שאתם יכולים לחיות איתה. או את הכעס. אתם מורידים אותם קצת. בנרוונה זה משחק אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. הדברים האלה בכלל לא קיימים בחיים, בכלל לא מופיעים. ואז לא צריך ללמוד איך להתמודד עם המצבים האלה, אתם פנויים מהדברים האלה, אתם פנויים, אתם בחופש. אנחנו קוראים לנרוונה גם חופש או שלווה, חופש מוחלט. אז בעצם הלימוד על הקלשות הוא כדי שאנחנו נלמד לחסל את כל המצבים האלה, לא להתמודד איתם, אלא בסופו של דבר לחסל אותם לגמרי. לגמרי, ולנצח, ולנצח. אז עכשיו, עצמו שוב את העיניים. ונסו לדמיין את המצב ההפוך מהמצב שתיארתי זה אתה, של נגעים רוחניים, של ספקות, של עצבנות, של דאגה מן העתיד, של פחד, של מצוקה, של כעס. מצב הפוך מזה. איך חי אדם שכל הדברים האלה נעלמו מחייו? לגמרי. בשלמות, ללא שום עקבות, והוא או היא יודעים את זה. הם יודעים שהם יותר לא יצטרכו לסבול מאף אחד מהנגעים האלה, בשום צורה שהיא. נסו לדמיין איך זה יכול להרגיש. איך חי אדם שכל הדברים האלה נעלמו מחייו? כל מה שנשאר זה יופי. חיים מלאים ביופי, בעונג, בשלווה. חיים של חופש. חופש גמור, מוחלט. אז זה לאן שאנחנו מנסים להוביל בלימוד הזה. וזה יהיה עם בני הזוג. אתם יכולים לפקוח את העיניים.
אני אומר את זה שוב ושוב, אבל כל פעם זה נהיה יותר כיף להיות איתכם. עכשיו אני אדבר על נגע רוחני שאני סובל ממנו. זה קצת מביך. לא תמיד כל כך נעים להתחלק עם הסיפור האישי שלנו, אבל בדרך כלל רוב האנשים יש להם נטייה קטנה או גדולה לסבול מהנגע הזה, ככה שזה יכול להיות שזה יהיה לתועלת גם לכם. ובעצם אני צריך להודות לכם שאתם פה ואתם מאפשרים לי להתחלק, לעשות מין וידוי כזה של הנגעים האישיים שלי, מכיוון שזה מאפשר לי להילחם בהם יותר טוב, להתוודע אליהם יותר טוב, וזה עוזר לי אחר כך לחסל אותם. אז תודה רבה לכם. אז אני הולך לדבר על גאווה. מה זאת גאווה? גאווה זה כאשר אני שם את תשומת ליבי על משהו שאני חושב שיש לי ושאין למישהו אחר, או שאני יותר טוב ממישהו אחר, ואז אני מתנפח, כן? אני מרגיש אני יותר טוב ממנו, הנה, יש לי הוכחה, יש לי את הדבר הזה שברור לי שאני יותר טוב ממנו בדבר הזה. אולי אני נראה יותר טוב, אולי אני חושב שאני יותר חכם, אולי משהו אחר, אולי זה בסך הכל שיש לי משפחה יותר טובה, מיליון ואחת סיבות, וזה יכול להיות דברים גדולים ודברים קטנים, מיליון ואחת סיבות למה אני חושב שאני יותר טוב ממישהו אחר. ואז אני מרגיש כאילו אני עומד על פסגה של הר, הר זה העולם שבו אני יותר טוב מכל האחרים, ואני מסתכל על כל האחרים כמה הם נמוכים. למשל, באופן אישי, נגיד, אני יותר מתמצא בבודיזם מאנשים אחרים, נניח. אז בא מישהו ומתחיל לדבר איתי, ואני רואה שהוא באמת חכם, שהוא באמת מדבר מאוד יפה, שיש לו המון מה לתרום, אבל אני חושב, בעצם, זה לא כל כך חשוב. מה שיש לו לתרום זה דברים משניים. מה שחשוב זה אני יודע יותר בודיזם ממנו. אז בצורה כזאת אני מוצא סיבה למה אני יכול להסתכל עליו מלמעלה למטה. עכשיו, יש לנו כולנו את כל נגעי הרוח אלה כל הזמן. חלק מהזמן הם פעילים, וכשהם פעילים אז יכול להיות שאני עכשיו מרגיש יותר טוב ממישהו, או שעכשיו אני כועס, או שעכשיו אני משתוקק למשהו וכך הלאה, כל נגעי הרוח כמו שמנינו אותם, ויכול להיות שהם במצב רדום. כשהם במצב רדום, מה קורה? הם רק מחכים להזדמנות להתפרץ. הם רק מחכים שיהיה האובייקט המתאים שעליו אני אוכל להתלבש, ואז אני אתפרץ. יש סיפורים על אנשים שעשו מדיטציה הרבה שנים, במשך הזמן הזה לא אכלו, לא שתו, רק היו בריכוז עמוק. בזמן שהם עושים מדיטציה, אפשר להתקיים רק על האנרגיה של המדיטציה, בלי לאכול ולשתות ואפילו בלי לנשום, אבל השיער ממשיך לגדול. אז יוגי כזה שהולך לעשות מדיטציה של הרבה שנים, אז הוא יודע שהוא יצא מהמדיטציה, יהיה לו שיער ארוך. והיה יוגי כזה שנכנס למדיטציה ארוכה, ובזמן שהוא היה במדיטציה, בא איזה עכבר ובנה לו את הקן בתוך השערות שלו, ואכל לו מהשערות. ואז היוגי הזה, אחרי הרבה שנים, יוצא מהמדיטציה, מגיע לנחל, מתכופף ורואה שהוא ציפה לשיער ארוך, ויש שם בלגן, אז הוא נורא מתעזבן. בזמן שהוא עשה מדיטציה, האם היה לו גאווה או שהיה לו כעס? לא, הוא היה בריכוז עמוק, אבל הוא לא סילק אותם. כל מה שהוא עשה באותו זמן של המדיטציה, גרם להם לא להיות פעילים. אבל אחרי שהוא יצא מהמדיטציה וראה שהעכבר עשה לו שמות בשערות, אז הוא התרגז. כי הזרעים של הכעס לא הלכו לאיבוד. אז מה המחיר שאנחנו משלמים על זה שיש לנו את כל נגעי הרוח האלה? המחיר הוא שאנחנו לא מאושרים. ואפילו אם נגעי הרוח כרגע הם לא פעילים, עצם העובדה שהם יושבים בתודעות שלנו, הם גורמים לנו בצורה יותר מעודנת להיות לא מאושרים. כאשר יש לנו את הזרעים של נגעי הרוח האלה, אפילו אם הם לא פעילים כרגע, זה לוקח מאיתנו את האושר. אנחנו לא יכולים להיות ממש מאושרים. בשביל להיות ממש מאושרים, אנחנו צריכים להגיע לנירוונה ולחסל אותם אחת ולתמיד. אז מאיפה נובעת הגאווה? הגאווה, אנחנו אומרים, נובעת מג'יקטה. תגידו ג'יקטה? אז ג'יקטה זה היה השקפה מתקלה. השקפה מתקלה שאומרת, הנה, פה אני, ופה שאר העולם. יש לי את הגבול, מה שבתוך הגבול הזה זה אני, מה שבתוך האור שלי זה אני, מה שמחוץ לאור שלי זה שאר העולם. ואני תופס את עצמי בתור קיים מצד עצמי, ואת העולם קיים מצד עצמו. אז אני בצורה מסוימת. ואם אני בצורה מסוימת, אולי אני לגמרי מכוער, אבל יש לי אף יפה, נניח, או משהו כזה. אז הנה, אני מתעלה מכל השאר, אני רק מסתכל על האף שלי ואומר, כמה שאני יפה. אז בצורה כזאת, העובדה שאני עושה את עצמי קיים מצד עצמי, ונפרד מאחרים, אז מאפשר לי לבנות את הגאווה הזאת. עכשיו, האם הגאווה הזאת יש לה סיבה אמיתית? האם זה שיש לי אף יפה, אז זה סיבה שאני אגאה? מה אתם חושבים? אז יש פה טעות כפולה. קודם כל, לגבי הגוף שלי, מאיפה בא הגוף שלי? מהביצית של האמא, מהזרע של האבא ומכל האוכל שאכלתי. בעצם אני לא עשיתי פה הרבה. ואם אנחנו מדברים מבחינה קרמית, אז מאיפה בא הגוף שלי? אז הוא בא מאיזה קרמה טובה שיצר מישהו אחר בגלגול קודם, נכון? הגלגול הקודם שלי עשה איזה מעשים טובים שבעקבות זה אני נולדתי בתור בן אדם ואני נראה איך שאני נראה. זה לא אני שיצרתי את הקרמה הזאת. זה לא אני בגלגול הזה שיצרתי את הקרמה הזאת. זה מישהו אחר, זה אולי המשך של עצף התודעה, אבל זה מישהו אחר בגלגול קודם שעשה את המעשים הטובים, שהתאמץ, ובעקבות זה אני נראה איך שאני נראה. אותו דבר אם אני נולדתי למשפחה טובה, או למשפחה שיש לה הרבה כסף, האם זה בגלל שאני עשיתי משהו? לא, זה בגלל שמישהו אחר בגלגול קודם היה נדיב ונתן כסף לאחרים. אז בזכות זה אני נולדתי למשפחה שיש לה כסף. או אותו דבר לגבי חוכמה, אם אני טרחתי וניסיתי להבין איך העולם באמת עובד, אז אני עכשיו יותר נבון, יותר חכם. אבל שוב, זה לא אותו אני, זה אני שהיה בגלגול קודם. זה מישהו אחר לגמרי. אני לא יודע איך הוא נראה, אני לא יודע איך הוא התנהג, אני לא יודע מה עבר עליו, אבל הוא עשה את העבודה, ובזכות זה אני קיבלתי את מה שקיבלתי, את כל הדברים הטובים. אז בזכות החסד שלו, בזכות הטוב שלו, של הגלגול הקודם הזה, אז יש לי את מה שיש לי. אז מה אני צריך להיות גאה? הוא צריך להיות גאה, נכון? הוא עשה את העבודה, אבל הוא כבר איננו, אז אין פה בכלל מקום לגאווה. אז זה הדבר הראשון. כמו שאמרתי, גאווה מבוססת על טעות כפולה. הטעות הראשונה היא, מי יצר את הסיבה שגורמת למשהו שאני גאה עליו? אז כבר אתם תסכימו שזה לא אני. ודבר שני, זה עצם העובדה שאני מזהה את עצמי בתור אני נפרד, זה כבר טעות. למדנו בהרבה קורסים, אני וזולתי ומאסטר שנטידבה וכך הלאה. זה מין הרגל מחשבתי שמקורו בטעות. בגלל שגאווה מבוססת על שגיאה, מה אנחנו עושים? נניח, אני חושב שאני יפה, ומישהו בא ואומר לי, אתה מכוער. מה אני אעשה? אז אני אגיב, כן? אני אגיד לו, לא, אני לא מכוער. אני לא מכוער. או שאני ישר אתן לו בוקס, אני אפילו לא אגיד שום דבר. כי יש לי פה נקודה קשה, אני לא יודע איך להגן על זה, כי זה בעצם לא נכון. אז שאני נמצא במצב כזה, אז כל מה שאני יכול לעשות זה להיכנס לקונפליקט, להפעיל כוח. הנה, אני כן יפה, או שאני נותן את הבוקס, או שאני רב איתו. ועם מי זה הכי הרבה קורה לנו? עם בן הזוג שלנו, כי איתו אנחנו משתפשפים כל הזמן, איתו אנחנו נמצאים ביחד. במיוחד שיש לנו בן זוג, תמיד צריך להחליט איזה שהם החלטות ביחד. לאן אנחנו נוסעים, ליוון או לטורקיה, או שהאם אני קונה רעיתים באזוריה, או שאני קונה רעיתים בהומלי, או משהו כזה. באופן טבעי, כשיש שני אנשים, יש שתי דעות, נכון? זה רק טבעי. לפעמים ברור שדעה אחת היא יותר טובה מהדעה השנייה. אבל ברוב המקרים זה לא לגמרי ברור. או שזה או שזה בעצם לא משנה, אבל קשה לנו לשכנע אחד את השני. אז מה אנחנו עושים במצב כזה? אנחנו רבים, נכון? אני צודק, אני יודע יותר טוב. אז הגאווה שלנו, האמונה שאני משהו יותר, יש לי פה יותר זכויות, בזכות זה אנחנו הולכים לריב, יוצאים למלחמה, וזה גורם להרבה חיכוכים אחד עם השני. למשל, אם אני גאה על זה שאני מרוויח הרבה כסף, נניח, עבדתי כמה שנים בוול סטריט, בקהילה הפיננסית, ושם הם משלמים משכורות יפות. אז עבדתי הרבה שנים ופיתחתי גאווה. הנה, אני אחד שיש לו ג'וב טוב. אבל אתם יודעים שבאמריקה הם מפטרים בקלות. משתנה המצב מכלכלה שפורחת הופך למיתון, ופתאום יש להם יותר מדי אנשים ומעיפים, בלי חשבון. אז אם הערכה העצמית שלי, אם הביטחון העצמי שלי, תלוי בזה שאני מרוויח הרבה כסף, אז מה יקרה לי בשעה שמפטרים אותי? אז פתאום אני לא יכול ללכת ישר כבר. אני לגמרי ערוס. עולמי חרב עליי. כל הביטחון העצמי שלי הלך לטמיון. למה הוא הלך לטמיון? הוא היה מבוסס על טעות. הוא היה מבוסס על אמונה שאני מישהו כך וכך, אני מישהו שמרוויח הרבה כסף, בעוד שבעצם זה מצב זמני, זה דבר ראשון. ודבר שני, זה לא אני. כל האני הזה שהכנסנו שם, טעות יסודו. ועכשיו נגיד משהו על גאווה נשגבה. אז מה זה גאווה נשגבה? גאווה נשגבה זה שיש לי תחושה, יש לי הזדהות עם מישהו שהוא הולך בדרך הרוחנית בשביל להביא ישועה או ברכה לכל היצורים. זה משהו שאם יהיה יותר כסף או לא יהיה יותר כסף, אם אני ארגיש בריא או אם אני מרגיש חולה, זה לא דברים שיכולים למנוע ממני מלחשוב ככה. מה ההבדל בין גאווה לגאווה נשגבה? גאווה נשגבה זה ההפך מגאווה. למה גאווה כל הזמן היא אני לעומת אחר, וגאווה נשגבה זה תמיד אני וגם אחר. מה שאני מייחס לעצמי, אני מייחס לשני גם כן. זה תווית אמנם שאני שם על עצמי, אבל זה תווית שהיא בונה אותי. וזה תווית שהיא לא שמה אותי בקונפליקט עם היצורים האחרים. זה לא שאני יותר מאחרים בגלל שאני פועל לטובת היצורים, מכיוון שגם אני לא יודע מה אחרים עושים. כל הסיכויים שגם כל אחד מכם הוא גם כן פועל למען כל היצורים, בדרכו שלו, איפה שהוא נמצא, וגם אם אני הולך ברחוב ואני רואה מישהו, אין לי שום הוכחה, אין לי שום ידע שהוא לא כזה. אז אין לי שום סיבה להתנשא על איזשהו בן אדם. אז אם אני יוצר כזאת גאווה איתנה, שאני מישהו שלמען כל היצורים, אז זה משהו שתהפוכות העולם לא יהרסו אותו, לא יפגעו בו. אפשר לייחס את זה למילה אחריות. אני לוקח אחריות על עצמי ועל העולם. אני הולך להיפטר מכל נגעי הרוח, בלי יוצא מן הכלל. אני אהפוך את העולם לטהור לגמרי, לגמרי לגמרי. ואני לוקח אחריות לעשות את זה בעצמי. אז זאת גאווה נשגבה. ועל ידי שאני אטהר או אחסל את כל נגעי הרוח, אז אני אחסל גם את כל הסבל שלי. בעצם אני הולך למסלול שהוא שמחה ואושר, וגם בדרך, אז ככל שאני מתקדם בדרך, אז כל יום שעובר, לא כל יום, כי לפעמים יש לנו איזה עליות וירידות, אבל לאורך תקופה אני יכול לראות איך רמת האושר שלי עולה באופן קבוע. אז ההזדהות שלי עם משהו שהוא טהור, עם הרצון להיות לברכה לכל היצורים, הוא הופך אותי למשהו נשגב, למשהו שיש לו בסיס מוסרי אולי, בסיס רוחני מוצק שיכול לתמוך בי גם שעוברים עליי זמנים קשים. כי הזמנים הקשים יבואו, היום, מחר, אולי מחרתיים, אבל בכל זאת אני אריב עם מישהו ואני אפול פה או שאני אפול שם, במיוחד כיוון שעדיין יש לי גאווה, כמו שאמרתי, עדיין אני ברגל המחשבתי הזה לראות את עצמי יותר מאחרים, אז בטוח שיהיו לי נפילות ויהיו לי תקלות. אבל אם אני גם מוסיף לזה את הגאווה הנשגבה, אז זה משהו שתומך בי ו... בסיס איתן שממנו אני יכול לטפס חזרה כאשר אני נופל. איך נוצרת בנו הגאווה בחיים האלה? הרבה פעמים הגאווה נוצרת בנו מתוך האמא היהודיה, המסורת שלנו. או שאומרים היהודים זה הכי חכמים בעולם, או שהאמא אומרת תראה עד כמה שאתה חכם. אני אספר לכם סיפור שאני הייתי בן 5, בגן, שני הורים התווכחו ביניהם, הבן של מי מתלבש יותר מהר. והתווכחו והתווכחו, ובסוף עשו תחרות. הסכימו עם הגננת, כל הילדים עושים תחרות בגן, מי מתלבש הכי מהר. ולא תאמינו, אני בכלל לא הייתי קנדידט, אבל אני התלבשתי הכי מהר. כל מה שזה בא להגיד זה שמגיל צעיר, כבר בא אלינו מההורים שלנו. ההורים שלנו בדרך כלל יגידו לנו, והם חושבים מתוך כוונה טובה, הם חושבים שעל ידי זה שהם יגידו לנו שאנחנו יותר טובים או יותר חכמים או יותר יפים או משהו יותר, אז זה יתמוך בנו. מתוך זה כבר ההורים מכניסים לנו את הגאווה הזאת. ואנחנו קטנים, אנחנו לא יכולים להתנגד, אנחנו לא מסוגלים במיוחד להורים וגם לאחרים, אז בצורה כזאת אנחנו יוצרים גאווה מגיל צעיר. וזאת הגאווה שאחר כך פוגעת בנו והורסת אותנו. איך להתגבר על הגאווה הזאת? אחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות זה לראות באיזה תחום אנחנו גאים. על מה אנחנו גאים ולוותר שם לגמרי. נניח שאני בעבר נהגתי להיות גאה על זה שאני חכם, אז אני דואג לא להימצא במצב שאני אדע יותר מאנשים אחרים. למשל, אם אני גאה בידיעות שלי, אז אני אומר, אוקיי, מעכשיו אני לא יודע כלום, וזה עוזר לתקופה מסוימת. אוקיי, אז זה עוזר לתקופה מסוימת. אני יכול להעמיד את עצמי במצב שאני לא יודע, או שיודע פחות מאחרים, ואז אין לי בסיס שעליו אני יכול להצמיד את הגאווה שלי. אם יש משהו שאליו אנחנו נוטים במיוחד, נניח יש אישה שהיא מאוד גאה בסערה, אז היא מחליטה, בשביל להילחם בגאווה שלי, עכשיו אני הולכת בצורה שהשיער שלי הוא ככה לא מטופח במיוחד. יש, היו מקרים כאלה, ולזמן מה זה עוזר? לזמן מה זה יכול להוריד את הגאווה שלנו כאשר היא ממוקדת בדבר מסוים. אבל זה לא יחסל את הגאווה שחבויה בליבנו. זה לא יחסל, עדיין היא תישאר שם, כמו שהיוגי הזה שעשה את המדיטציה ולא הייתה גאווה זמן מה, אבל כאשר הוא יצא מהמדיטציה והיו התנאים המתאימים, היה הגאווה והיה הכעס. כל אחד מאיתנו יש לו את כל נגעי הרוח, בין בצורה שהיא פעילה ובין בצורה שהיא חבויה. עצם העובדה שאנחנו נמצאים כרגע בעולם התשוקות, אומרת שיש לנו אותם. אז קודם כל אין לנו שום מקום לגאווה, כי לכולנו יש אותם, ושנית אנחנו צריכים לעשות מאמץ ולהילחם בהם. יש אנטידוט שני שאנחנו יכולים לעשות כאשר אנחנו מפתחים גאווה, וזה לחשוב מה אני יודע מי זה הבן אדם השני. מה אני יודע? כי תסתכלו באמת האם אתם יודעים מי זה הבן אדם השני, בדרך כלל, אם אתם כמו שאתם נראים, אתם לא יודעים. אם אתם לא יודעים, יש מוארות שפה מתחבות רק בשביל לעזור לנו, אלא סתם בן אדם שלא מסוגל לקרוא מחשבות, אז אתם לא יודעים מי זה בן אדם שני. ואתם לא יודעים למה הוא כמו שהוא. יכול להיות שהוא מופיע בצורה כמו שהוא, רק בשביל לעזור לנו באיזושהי צורה. יכול להיות שבזה שהוא מופיע בצורה כזאת, יש איזה מסר שהוא מנסה להעביר לנו. יש איזה לימוד שהוא מנסה למסור לנו. ואם אנחנו גאים, אז אנחנו לא נהיה מסוגלים לקלוט את הלימוד הזה. זה מין כזה אנטידוט שעובד על כל הסוגים של נגעי הרוח בעצם. אני לא יודע מי זה בן אדם השני. ובסוף היום אנחנו ניתן עוד רשימה שלמה של כל מיני אנטידוט, כל מיני אמצעי נגד להילחם בכל נגעי הרוח האלה.
אנשים שעשו קצת את הדרך וצליחו להרים ראש מעל הים הזה של הנגעים הרוחניים, שגאווה הוא אחד מהם, אנשי רוח גדולים, צדיקים גדולים, ומסתכלים עלינו, אנחנו נראים להם קצת כמו בית משוגעים, או קצת הרבה. ואנחנו נמצאים בקומה ספציפית בבית משוגעים הזה, יש לנו קומה מיוחדת. לקיום האנושי. יש שם הרבה קומות. אנשים שעשו את הדרך, תרימו קצת את הראש מעל לפני האוקיינוס הזה של הסמסרה, מה שאנחנו קוראים. יש סיפור שסיפרנו באחד מהקורסים שלנו על מלך שחי בממלכה, ובאים שרי המלך ומודיעים לו שהרחק על גבול הממלכה התגלה שהמים מורעלים, ושאנשים ששותים מן המים משתגעים, ושהמים הולכים ומתקדמים מעבר הבירה, ועוד כמה ימים הם יגיעו גם לבירה וגם לארמון המלך, ואין מה לעשות, המים יהיו מורעלים. והמלך מאוד נבהל מהסיפור, ומצד שני הוא מבין שאין לו מה לעשות, והוא לוקח צבע וצובע לעצמו איקס על הראש. הוא אומר, כשאני אהיה מורעל, כשאני אהיה משוגע, אני אסתכל בראי, ואני יודע שאני משוגע. אבל כשזה קורה בסוף, ומגיעים המים, והוא אכן משתגע, הוא מסתכל בראי, והוא רואה את האקס, אבל הוא כבר לא זוכר. הוא כבר לא זוכר, הוא כבר השתגע. אז אנחנו במין מצב כזה, או כמו הצו הזה שמתחת לאוקיינוס. מאוד קשה. אז מה נעשה? אז יש עוד האנטידוט. וזה לקחת את עצמנו ללמה. לקחת את עצמנו ללמה, ולתת להם לעשות את העבודה עלינו. צריך להיות מישהו שיצא קצת מהבית משוגעים, כדי שיוכל להראות לנו את מה ששכחנו, את מה שאנחנו אפילו לא יכולים לראות, או לא יכולים להבין, או לא יכולים להבחין בו. ובמיוחד כשמגיע לגאווה, זה אחד הנגעים שהלמה יעבוד עליו. אם אתם באים אל הלמה, אתם צריכים לתת את עצמכם ללמה. והלמה יעבוד עליו, אם תתנו את עצמכם. וזה אחד הדרכים המהירות ביותר להשתחרר מבית המשוגעים. לצאת מהמצב הזה של קלשות ולעבור למצב של נרוונה, שבו אין לנו את הקלשות. וזה לתת למורה רוחני כזה שאנחנו סומכים עליו, מורה ראוי אנחנו אומרים, מורה בעל מיומנויות נאותות, מורה שיש לו את הידע, שעשה את הדרך, שיש לו את האהבה אלינו, שיש לו את הכישורים, את החמלה, מורה כזה שאנחנו סומכים עליו, ואנחנו מוכנים להתמסר לידיו, ללכת למורה כזה ולתת להם את עצמנו, כדי שהם יעבדו עלינו, כי מאוד מאוד קשה לעשות את זה בעצמנו, מאוד מאוד קשה. וכמו שאמרנו, מיד בהגדרה, גאווה יכולה להיות מכוונת אל דברים חשובים וגדולים, כגון הידע שלי בבודיזם, כמו שמרי נתן את הדוגמה, ויכולה להתמקד גם בדברים שטותיים, בדברים של מה בכך. אני שוטפת כלים יותר טוב מבן זוגי, או כלים אני לא יודעת, כי הוא שוטף, אבל את הכיור אני בטוח מנקה יותר טוב ממנו. דברים כגון אלה, זה טוב לפתח את ההרגל לתפוס את עצמנו במחשבות האלה. כל מחשבה כזאת שאומרת, זה אני באמת יותר טובה. כי תמיד גאווה ממוקדת באני השקרי הזה, באני הזה שממנו אנחנו רוצים להיפטר, שעליו דיברנו אתמול כשדיברנו על ההשקפה המתגלה. גאווה יש לה עוד חיסרון אחד נורא, שהוא עוד יותר גרוע מכל מה שתיארנו עד עכשיו. והוא כשאדם נגוע בגאווה, אי אפשר ללמד אותו כלום. אי אפשר ללמד אותו כלום כי הוא כבר יודע. כי הוא כבר יודע. הוא לא שומע כלום כי הוא כבר יודע. אז הוא לא פנוי להקשיב כי הוא כבר יודע. וזה הנזק הכי גדול של גאווה, כי אדם כזה אין לו ישועה, הוא לא יכול לצאת. הוא בעצם מאוד סובל מהגאווה בצורה הזאת. אני כבר בסדר, אני כבר יודע. וזה מתחיל בדברים הקטנים, כמו לשטוף את הכיור, וזה מגיע עד לנקודות רוחניות מאוד חשובות, ואדם כזה לא יכול לצאת, כי הוא לא נותן לאף אחד להוביל אותו, הוא לא יתמסר למורה כי הוא כבר יודע. זה הנזק הגדול בעצם של גאווה. ואם אנחנו מבינים את גודל הנזק, ואם אנחנו מתחילים קצת להבין באיזה בית משוגעים אנחנו, ואולי המדיטציה הקצרה שעשינו היום יכולה לתת לכם תחושה, רק בדמיון, כי אנחנו עוד לא שם, אבל רק בדמיון, איך זה להיות בלי נגעים רוחניים, אנחנו מבינים עד כמה אנחנו בתוך הים האחור של הנגעים. אז זה נותן לנו מוטיבציה חזקה להילחם בגאווה. וזה מאוד לא נוח להילחם בגאווה, כי אנחנו כבר יודעים. כי גאווה מעצם טבעה אומרת, אני כבר יודעת. זה בדיוק המלכות כזה. אבל כשאנחנו מתחילים להבין, א', איפה אנחנו נמצאים, וב', מה ההזדמנות לעלות לרמה הרוחנית הגבוהה יותר, יש סיבה נשגבה להילחם בגאווה. סיבה נשגבה לעלות אל הגאווה הנשגבה, ובגאווה הנשגבה, כמו שנראה יותר כך יפה, זה לא אודות האני השקרי. הגאווה הנשגבה לא ממוקדת באני השקרי. זו שמעולם לא הייתה ולא קיימת וגם לעולם לא תהיה, אבל בגלל שאני אחוזה בה, אני גאה בה. הגאווה הנשגבה היא להפך. היא ממוקדת באיך אני יכולה להביא את עצמי להיות מקור לברכה לכל מי שפוגש אותי, לכל זולתי, גם אלה שלא פגשתי. ואז היא לא ממוקדת באני נפרדת, באני קטנה, באני שתחומה על ידי שק האור שלי, אלא הגאווה הזאת למעשה מוציאה אותי מן הגאווה הנחותה.
תשומה בפרחים עלויה עם הצילים יבשות האהבה וחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כוח חסד הם ראתה בליבי ערכנה כגן של עדנתי אהב וליבי ירחנה ולחגישנה כגן של עדנתי אהב אום איתנו בך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו תואר
תודה רבה.
Yeah.